שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו עוברים. נתחיל בחדשות מעולם הקלנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שלנו השבוע, ואחר כך נבקר סדרה שמציגה עכשיו בטלוויזיה. היום נדבר על הסדרה התבגרות. הביקורת יכולה להיות לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסדרה, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל מצב בלי שנהרוס לו. בחלק השני נספר לנדתנו, אבל ניתן אותך לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim, א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים לדף הפייסבוק שלנו ולהשאיר שם הערות או מחמאות. היי אורן, מה שלומך?
סדרה, מה הסדרה עכשיו?
האמת שהייתי צריך להגיד מיני סדרה.
כן.
אני אוהב את זה, אתה יודע.
שמה?
שאנחנו לא מחויבים. אנחנו אוהבים.
אני מחויב.
אבל אנחנו לא מחויבים, כאילו אם יש איזה משהו שמשתנה, אז אנחנו יודעים להיות גמישים. ואני אוהב את זה, אני אוהב את היכולת שלנו להיות גמישים, זה בריא. גמישות זה בריא. נדבר על זה עוד מעט.
כן, כן.
בכל מקרה, היום אנחנו נדבר על המיני סדרה Adolescence, התבגרות. והיה לי רק דבר אחד מעניין להגיד, בטח אחר כך יש לך חדשות.
יש חדשות.
היה לי דבר אחד להגיד.
יאללה, לך על זה.
מה הדירוג של שלגיה ב-IMDb?
נו, אתה כבר הגעת לנושא של 4 שלי.
בסדר, זה הנושא אחר. אז מה הדירוג של שלגיה ב-IMDb?
1.5.
לא יאומן. יש סרטים יותר גרועים ב-IMDb?
יש, אבל לא הרבה. תראה, אתה יודע, אם הייתי שואל לך, אתה יודע, לשבוע שעבר, מה הסרט הגרוע בכל הזמנים? מה היית אומר?
לא יודע.
לא,
תמיד אין לי מושג.
מה ידוע בתור? מה הסרטים שידועים כסרטים גרועים? כאילו כאלה.
אני באמת לא.
לא, יש סרט שהוא נחשב קלאסיקת הגרועים, The Room, של טומי וויסו, דיברנו על זה פעם. יש סרט שנקרא The Room, של עשו עליו גם פעם סרט הילדתי על הסרט הגרוע.
פרודיה, אוקיי.
כן, אז זה סרט שנחשב כאילו קלאסי של גרוע The Room.
אוקיי.
הוא 3.6 ב-IMDb. הסרט שנחשב אחד הגרועים בכל הזמנים. היה את הדוחה לפני כמה זמן, דיסני עשו את הסרט קץ.
נכון, נכון.
שזה היה כאילו,
על
החתולים, ואמרו שזה היה גרוע, וזה היה אחד הסרטים הכי גרועים אי פעם, 2.8. שהגיע עכשיו ב-1.5, הוא מאיים להתברג בתור אחד הסרטים הכי גרועים אי פעם, בטח בעשירייה, בהיסטוריה. כן, ציון היסטורי.
חשבתי על זה, אבל שזה יעלה את המחירות, כלומר, אנשים ירצו ללכת לראות את הסרט הכי גרוע בכל הזמנים, ולהגיד,
זה משל דרום, דרום הפך להיות קלאסיקה. בדיוק.
אני ראיתי את הסרט הכי גרוע בכל הזמנים.
תראה, בהכנסות הוא כאילו 100 מיליון דולר בינתיים בהכנסות Worldwide, 56 בארצות הברית, זה לא היסטרי, זה די נמוך יחסית תקציב של 270 מיליון שהוא עלה, או 240, לא יודע, שאתה לא יודע איפה אתה שואל. אבל הוא יכול, אתה יודע, אם אתה מסתכל על המספרים המוחלטים, הוא יכול להיות אחד מ-50 הסרטים הכי מרוויחים השנה בארצות הברית, כאילו, וזה. מצד שני, זה רחוק מהתקציב שלו, וכן, כישלון. מה זה אומר על גל גדות אבל? כאילו, מה יהיה ההשלכות על הקריירה שלה? זה טוב, זה רע, זה חסר משמעות.
אני חושב שהיא תצא טפלון, כי אני חושב שזה לא יאשימו אותה. ואני חושב שלא מגיע לו. אני לא ראיתי את הסרט.
אני גם לא ראיתי.
אני לא מתכנן.
הוא כדרה לא כזה גרוע, אתה אומר.
אבל אין לי ספק שהוא לא כזה גרוע, ואני מניח שזה סוג של IMDb בומב, אתה יודע.
כן. כמו התופעה הפוכה לסרט שהופך להיות הצלחה מאוד גדולה.
בדיוק, אבל אני מניח שבוא נחזור אליו עוד חצי שנה, וזה לא יהיה כזה, כאילו הוא יעלה לאט לאט, כשהעסק יתאזן ויהפוך להיות נורמלי.
כן, כן. הסרט הזה זכה להרבה, אתה יודע, דיברנו בשנה פעם שעברה, זה כל הסיפור סביב הסרט, וזה השחקנית לצידה, עם האמרות, שהיא מחבלת, ממש מחבלת בסרט, כמעט בכוונה, עם כל ההתבטאויות שלה. טוב, מעניין. אם מדברים על גל גדות, קיבלה כוכב.
נכון, שמעתי על זה. היה, אני לא בטוח שזה נכון, שמעתי שאפילו הרסו אותו.
זה היה פייק.
זה היה פייק, אוקיי.
אבל היא קיבלה כוכב.
טוב שאני מראש אומר, אני לא בטוח שזה נכון.
כן, כן.
אני מראש יודע שכל מה שאני קורא באינטרנט, 80% זה פייק.
לא, אבל זה כבוד גדול, ישראלית ראשונה, קיבלה כוכב בשדרות הכוכבים בהוליווד, יפה.
אז זה הדבר השני ששמעתי, שזה לא כזה כבוד, פשוט קונים אותו, משלמים מספיק כסף וקונים אותו.
לא חושב שכל אחד יכול לקנות כוכב, זה לא עובד ככה.
אני לא יודע, אני לא בררתי כלומר.
צריך לזכות במעמד הזה.
יפה.
כן, יפה מאוד, זה כאילו באמת פסגת...
היא מנהלת את הקריירה שלה נכון.
כן, כן.
תגיד מה שתגיד, לא משנה אם היא שחקנית גרועה, או שהיא שחקנית ממש ממש גרועה, אבל את הקריירה...
היא שחקנית טובה.
אני חושב שהיא שחקנית נוראית, אבל מה זה משנה מה אני חושב, היא מנהלת את הקריירה שלה, נכון?
כן. היה איזה דיון מעניין, אתה יודע, היה תקופה שבארצות הברית נורא... העריכו את השחקנים קצת...
עם המבטא.
כן, עם המבטא, קצת, אתה יודע, איך זה נקרא, לא יודע מה המילה שחיפשתי, אקזוטי, אקזוטי, okay. השחקנים האקזוטיים, המבטא, המראה הלא שגרתי, הבאים מקום אחר, ואז היא מאוד התחברה, וגם, אתה יודע, ווק וזה, ובינלאומי, מאוד התחבר.
לא רק זה, כשהיא עשתה את וונדר מורמן, אז היא הייתה החיילת הקרבית הישראלית של קרב מגע.
בדיוק.
עשו על זה סרטים שלמים, היום קצת פחות.
כן, זה מאוד עם לתקופה, ואתה יודע, היום פחות פתאום יש אנטי ווק, ופתאום יש חזרה אחורה, ופתאום יש טראמפ, אתה יודע, זה אולי פחות מתאים לזה, ויש פתאום ישראל פלסטין, ויש... כן. טוב, אם דיברת על סרט הגרוע בכל הזמנים, אתה יודע מה סרט האנימציה מרוויח בכל הזמנים?
כן. לא דיברנו על זה בפעם הקודמת, ידעתי, כן?
כן, ידעת?
אני לא, תגיד ואז אני אגיד אם ידעתי או לא.
אוקיי, הסרט האנימציה, אני לא ידעתי לפחות, המרוויח בכל הזמנים, סרט שנקרא נאז'ה 2.
לא ידעתי.
נאז'ה 2, סרט סיני.
אוקיי.
הוא עבר את הכל בראש 2.
נכון, שמעתי.
הוא עבר את הכל בראש 2.
טוב, זה בגלל שהשוק הסיני הוא אנומליה.
סרט שיצא לפני חודש וחצי.
כן, כן. השוק הסיני הוא פשוט אנומליה וזהו. אתה גם לא יכול להיות בטוח עד הסוף שהמספרים הם נכונים.
כן, זה נכון. אבל הוא עשה, לפי הדיווחים, עד 2.1 מיליארד דולר.
כן, אבל תקשיב, זה סין. אתה לא יכול לדעת מה עובר שם את חומת הברזל ומה
פרופגנדה. כן, אבל כנראה שזה מספרים קרובים למציאות, בוא נגיד ככה.
לא, אתה יודע, אני בוחר שלא להאמין גם לזה. גם זה פייק.
לא יודע.
מסיבות שונות.
רוב, לא יודע, אתרים הנחשבים ומובילי הדעת חושבים שזה אמיתי.
אוקיי, אני מעמיד את זה בספק.
אוקיי, והוא כרגע הסרט החמישי הכי מרוויח בכל הזמנים, כאילו בהיסטוריה. אתה יודע, עבר את Force Awakens, את של סטאר וורס. כאילו, אתה רואה, יש לך אבטאר, שני נוקמימים, טיטניק ונאז'ה 2. זה... רק לזה, זה סרט פנטזיה והרפתקאות, דובר מנדרינית, אורכו שעתיים וחצי, יש הגיבור נאז'ה, זה ילד שובב עם כוחות ייחודיים של איזה דימון כזה, נלחם במפלצות, מציל את הקהילה שלו, זה מופסס על המיתולוגיה סינית ועל רומן המאה ה-16, זה נאז'ה 2, היה נאז'ה 1 שלא היה עד כדי כך מצליח, זה נאז'ה 2, הוא הפתעה גדולה, הוא סרט, גם ארצות הברית הוא עשה איזה 19 מיליון, אבל אתה יודע, זה עדיין לא 2.1 מיליארד שהוא עשה, די מטורף. די מטורף.
אני מעמיד פשוט הכל בספק, זה לא, אני חושב שזה לא מרגש.
אז מה, זה 1.7 ולא 2.1, לא, זה עדיין סרט מדהים, לא, משהו מדהים.
הוא מיליארד.
לא חושב.
למה לא?
אתה יודע מה, גם זה מדהים.
נכון.
מטורף.
בסדר, אבל זה בגלל שהשוק הסיני הוא אנומליה, מה לעשות כשיש לך 1.0, לא יודע כמה מיליארד סינים.
הוא זוכה כנראה להצלחה מאוד מאוד גדולה בסין.
כן.
זה די מטורף, אבל...
זה כמו שבישראל יהיה סרט שפה כולם בישראל ילכו לראות אותו, והוא יכניס בערך מיליון וחצי. אתה מבין? זה ההבדל.
בסדר, השוק אנומליה, אבל עדיין.
נכון.
חשוב.
נכון.
כן, טוב, דבר הבא שיש לי לומר, וגלשנו על החדשות בטבעיות, אבל בסדר, דיברנו פעם שעברה על, זה סתם קוריוז, על ג'ין אקמן.
נכון.
ואמרנו, הסיפור המוזר של כל המוות שם, אז היה איזה פלרת עלילתי שהמשיך להתגלגל בשבועיים האחרונים באינטרנט, גילו שהיו שיחות מהטלפון של אשתו, יום אחרי שהיא הוכרזה כמתה, לפי הפתולוג. יום אחרי היו שיחות מהטלפון שלה, למרכז רפואי בסנטה פה, סנטה פה, סליחה, ניסו לחזור אליה אחרי זה, היא לא ענתה מן הסתם.
אולי הוא התקשר.
לא ידוע מה.
אולי אחד הכלבים.
כאילו יש עדיין, התעלומה לא הסתיימה עדיין, יש המשכון.
יפה.
כן. טוב, ודבר אחרון שיש לי לומר, מרוול, דיסני, עשו השבוע איזה אירוע, שבו הם חשפו את צוות השחקנים בסרט Avengers Doomsday, שהולך להיות, עשו אירוע שזה שעתיים. שהם צילמו, ראית את זה? שמעת על זה?
לא,
ראית את זה?
לא. הם, כלום, באמת שכלום.
הם עשו לייב באינטרנט בהפתעה, לא הודיעו, פתאום עשו לייב באינטרנט, הם צילמו אחורה של כיסא, כמו כיסא במאי כזה, שעליו תאור, כיסא שחקן, ששמות שחקנים, אתה יודע, בהוליווד, כיסא בת כזה, קלאסי, עם איקס כזה, שמאחורה רשום השם השחקן, שהוא יושב עליו, בצילומים,
בהפסקה, בהפסקה בין הצילומים.
צילמו כיסא כזה עם שם, וכל 10 דקות המצלמה זזה כיסא ימינה, והיה שם עוד שם. ועוד 10 דקות כיסא ימינה, אבל ככה שעתיים.
בגלל זה שעתיים.
ולאט לאט חשפו שם, שם, שם. בגדול, המון המון שמות, תחשוב, זה, לא יודע, בטח 20 שמות.
כל הקאסט של...
בגדול, זה הנוקמים עצמם, שזה קריס אמס וור, שזה תור, אנטוני מקי, קפטן אמריקה, פול רדנטמן, פלורנס פיו, שהיא אלמנה שחורה חדשה, צ'אנג צ'י, בקי, פנטרה שחורה, פלקון, לוקי, בלה בלה בלה. חוץ מזה, ארבעת המופלאים, כל הארבעה החדשים, ונסה קירבי, ידידך בון מוס בחרך, ג'וסף קווין ופדרו פסקל. החבר'ה של סנדר בולט, שהולך להיות הסרט שהולך לצאת עוד מעט, הם יכולים להיות גם בנוקמים, אז יש שם את ג'ון ווקר, דיוויד הרבור, השחקן, ג'ון ווקר זה הדמות, דיוויד הרבור שחקן, לא משנה. החבר'ה של אקסמן, מיקלסי גרמר, שחוזר להיות ביסט, פטריק סטיוארט, פרופסור איקס, איאן מקלן, מגנטו, מיסטיק, סקיילופ, סייקלופ וכולי. וגם כל מיני אנשים כאלה משונות, צ'נינג טייטום, שהיה סוג של קוריוז בדדפול וולברין, הוא היה גמביט, אז הוא חוזר אותו גמביט, כמובן רוברט דאוני ג'וניור, שהוא דומסדי עצמו, קיצור, קאסט עצום של שחקנים, כבר להעלות את הציפיות הקהל לסרט שהולך להיות ב-2026, מתישהו נראה לי, כן, אז זהו, זה היה אירוע הפתעה של מרוול, כן, מרגש אותך אני רואה.
מאוד, אתה יודע, הקפטן אמריקה האחרון היה פלופ, אני מעריך גם שהסנדר בולט הקרוב יהיה בערך באותה רמה.
דווקא סנדר בולט, הטריילר לפחות נראה מבטיח, אבל נראה.
לאנשים נמאס מזה.
תראה, היה רק אחד שנה שעברה, והוא היה די מוצלח, שזה היה דדפול וולברין, נראה מה, השנה שלושה, נראה.
מוצלח בעיני מי?
בעיני הקהל.
בסדר.
קונה הכרטיסים.
טוב, בואו, לא מעניין, נדבר על סרט של בעוד שנה וחצי. יש לנו עוד זמן. בוא נעבור למה ראינו בשבועיים האחרונים.
יאללה.
אני הבטחתי בפעם הקודמת שדיברנו, הבטחתי שאני אראה את הסרט פלו.
נכון.
סרט הזוכה פרס האוסקר בקטגוריית האנימציה. הסרט בוים על ידי הבמאי הלטבי, גינטס זילבו לודיס. הוא גם כתב את התסריט והוא גם הפיק.
הוא גם יצר את הסרט, הוא גם צייר.
לא, לא לבד.
כן,
היה שם...
צוות אנימטורי.
אבל הוא נוצר במשך 5.5 שנים על ידי תוכנת אנימציה חינמית. הסרט עוקב אחרי חתול וחברים שהוא אוסף, אחרי משבר שתוקף את העולם, שהחיות חיות בו. וזה סרט מקסים. מקסים, מקסים, מקסים על חברויות שמתרקמות בשעת צרה, וכמו שאמרתי, כל הדמויות הראשיות הן חיות, והן לא מדברות. זאת אומרת, אין אפילו מילה אחת בסרט.
כמו שהיה בסרט לרובוטים שראינו.
כן, נכון. הסרט הוא מאוד מאוד מותח. זאת אומרת, אני ממש רציתי לדעת מה קורה עם החתול, ואיך זה ייגמר. הגרפיקה של הרקע היא מהממת, יש שם מים ויש שם עצים ויש שם המון המון דברים ברקע, והיא באמת באמת מהממת, אבל של החיות עצמן, לפחות בגרסה שאני ראיתי, היו פערים חדים בצבע, זאת אומרת, הצבע לא עבר חלק בגוונים השונים שלו. ותהיתי למה זה היה, ואני חושב שזה היה בכוונה, כי הרקע היה מצויר מדהים. אבל היה נדמה לי שזה טיפה בכוונה, כי ככל שאתה הופך את הציור ליותר ריאליסטי, ככה הוא פחות ריאליסטי, כי זה לא יכול להיות מציאותי, זה לא לייב אקשן. אז ברגע שאתה שובר ואתה אומר, אוקיי, זה מצויר, אז אתה יודע, אוקיי, זה מצויר, ואז אתה מקבל את זה. התנועה של החיות הייתה מושלמת. פשוט מושלמת. אתה יודע, לבת שלי יש חתול, ואז אני מכיר את המימיקות שלו, את איך הוא נע, ואת התנועות שהוא עושה, ואת הבעות פנים שלו, ואת היללות שלו, וזה היה פשוט מושלם, ואחר כך קראתי שהיה להם איזה 7.5 שעות הקלטה של חתול אמיתי, והם עקבו עליו, באמת זה היה...
הם משדרים את החתול האמיתי.
מדהים, לא, לא, באמת, הם עשו עבודה מדהימה, 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 וזה בהחלט סרט נהדר, סרט, אני ממש ממליץ לראות אותו, אני חושב שהוא
בצדק.
בטח לילדים, אבל גם למבוגרים. אני חושב שהסרט מקסים, מקסים, מקסים. זה שאלה לגבי האוסקר. אתה יודע, הוא ניצח את הכל בראש 2, ורוזה רובוטית, וואלס וגרומית, וזיכרונות של חילזון, שלא ראיתי. אז הכל בראש 2, רוזה רובוטית ראיתי, הכל בראש 2 ראיתי, וואלס וגרומית ראיתי את אחד מהם, וזה מבחינת סרטי אנימציית פלסטלינה, הם מהממים, הם פשוט אנימציה, אבל לא ראיתי ספציפית את הסרט הזה, וזיכרונות של חילזון לא ראיתי. עכשיו, הסרט הזה בוצע ללא סטורי בורד, אין סצנות שנמחקו, רונדר על ידי איזושהי תוכנת אנימציה כזה חינמית, וכשאתה משווה אותו להשקעה הפיקסרית של, אתה יודע, זה מכונה משומנת שיודעים לעשות סרטים מההתחלה ועד הסוף, כאילו צוות ענק של תסריטאים שמייצרים את הסטורי בורד המושלם, והכל בראש 2 באמת סרט מעולה. אני באמת לא יודע להגיד אם הוא יותר טוב, או שזה היה בשביל, אתה יודע.
הגימיק.
כן, משהו כזה. בוא נגיד ככה, גם אם הוא לא היה זוכה באוסקר, הוא עומד בזכות עצמו כסרט אנימציה מעולה, ואני ממש ממליץ לראות אותו.
איפה אפשר לראות אותו?
זה, אני קניתי אותו. Okay. קניתי אותו בכל סטרימינג. זאת אומרת, מי שיש לו אפל יכול לקנות באפל, HBO, אמזון, אפשר לקנות אותו בכל אחד. אז זה סרט פלו. סדרה שראיתי נקראת Long Bright River. ראיתי אותה בפיקוק. הסדרה היא על סדרת משטרה, שוטרת שמחפשת את אחות שלה, היא דרת רחוב, והיא נעלמה. במקביל, השוטרת מחפשת איזשהו רוצח סדרתי של נשים דרות רחוב, ואיכשהו שני הסיפורים כמובן מתלכדים. ותוך כדי זה היא גם פותרת את הסיפור המשפחתי שלה, עם אבא שלה ואמא שלה ואחות שלה, יש שם איזה סיפור משפחתי. אז זה כאילו הסרט, והוא מתחיל בשלושה או ארבעה, הסדרה עצמה היא, אמרתי סרט, הסדרה עצמה היא 8 פרקים, והשלושה או ארבעה פרקים הראשונים הם ממש טובים, כי הסדרה היא לא רק על הסיפור המשטרתי ואיך היא מחפשת, אלא על קבלת החלטות, והאם דרי הרחוב המסומנים, הם שם כי הם קיבלו החלטות לא נכונות. אגב, אני שונא את הביטוי, עשית החלטה, making a decision, מין אנגלית אילגת כזאת, אבל אז מקבלים החלטה ולוקחים אחריות. אז הסדרה היא על האם הם מקבלים החלטה להיות מסוממים, או האם הם, התכונות שלהם ואיך שהם גדלו והחברה, מובילה אותם לשם, ואין להם כל כך את היכולת לקבל החלטה. אז על זה, אז על זה הסדרה, ואני לא מצאתי אותה, אלא אני חשבתי שהיא, אני משתמש בביטויים,
הרגע של לשון, כן.
מאונגלזים. אז אני חשבתי שהסדרה היא באמת טובה, השלושה ארבעה פרקים הראשונים, אבל אחר כך היא חוזרת להיות סדרה משטרתית, ואז היא בינונית, אני מוכרח להגיד, זאת אומרת, היא לא מושלמת. אז יש שם באמת ביקורת על המשטרה, שלא דואגת לחלשים. מה שכן, היא משתמשת בכל ה... יש עכשיו את הסיפורים הלא לינאריים של פלשבקים, שרואים איזה משהו, ואז יש פלשבק ללפני 5 שנים, ו7 שנים, ו11 שנה, ו20 שנה, וזה בדיוק מתכתב עם מה שקורה עכשיו. אני כבר פיתחתי אלרגיה לסגנון הזה של הסיפור, יותר מדי סדרות משתמשות בזה, ואני לא אוהב את זה. אז בגדול היא סדרה משטרתית, בינונית, הטוויסטים המקובלים, אל תצפה לאיזה משהו, כן, שזה לא מצפה מראש. מתחילה מצוינת, מתארכת לקראת הסוף. את השחקנית הראשית משחקת עמדה סייפריד, היא שיחקה בדרופאוט, הסדרה של טראנוס, היא הייתה המנכלית של החברה, אליזבת משהו, לא זוכר. זהו, שחקנית טובה. זהו, לא רע. Long Bright
Holmes,
River.
אליזבת הולמס, לא?
נכון. Long Bright River בפיקוק. הלכתי מהטוב לפחות טוב. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע נקרא קלינר.
הלכת לראות זה למרות הציון הלא מחמיא ב-IMDb.
נאמן להחלטה שלי לראות כל סרט של דייזי רידלי, הלכתי לראות, אז לדייזי רידלי יש בסרט, כן? אני לא יודע, לא זוכר קוראים לה בסרט. בסרט יש לה אח עם מוגבלויות, כנראה סוג מסוים של איזשהו אוטיזם, בדיוק זורקים אותו מהמוסד שהוא שהה בו, כי הוא פרץ להם למחשבים, רמז, איך זה הולך להיגמר, ובגלל שזרקו אותו היא מאחרת לעבודה שלה, והוא מגיע איתה, אז הוא מגיע איתה לעבודה.
On premise.
כן, כן, והוא כזה הקר. ומה העבודה שלה? היא מנקה חלונות בגורדי שחקים. בדיוק, התחפשתי לזה.
כן, דיברנו על זה.
ובדיוק באותו יום מתרחשת קבלת פנים לבעלי מניות, בבניין המאוד מאוד גבוה הזה, נקטומי טאוור או משהו כזה.
דווקא באותו יום מגיעים שודדים.
בדיוק, וזה חברת אנרגיה עשירה.
היה חג מולד?
לא מזמן ראינו מת לחיות בשדה התעופה, אז עכשיו אנחנו מקבלים את מת לחיות עם דייזי רידלי בתפקיד ברוס וויליס, וקלייב אוון בתפקיד אלן ארקין. רחוק, רחוק, רחוק בכלל מהפרמיס, המסך הירוק שם של היא גולשת ורואים ברקע את הגורד השחקים, הוא מזעזע, וכולם בסרט כל כך חכמים וחושבים שמונה צעדים קדימה, וזה סרט מטופש מאוד וקוראים בו יותר מדי דברים לא הגיוניים. אני לא מדבר על הסצנות הטיפוס, כי לא היו שם יותר מדי, אז אני מדלג על זה. בסדר, לא ללכת, אבל השבוע מתחיל סרט שנקרא מגפאי, משחק השקר, שדיברתי עליו בפרק 76, לפני 5 פרקים בערך.
כן.
שאז יצא סרט, דייזי רידלי, היה אותו לקנייה, קניתי אותו, יוצא עכשיו פה להפצה בבתי הקולנוע. אני ממליץ ללכת לראות אותו. סרט לא רע בכלל, נחמד. אז שני סרטים של דייזי רידלי, קלינר, לא ללכת לראות, משחק השקר,
מה המסקנה?
כן ללכת לראות.
חוכמת ההמונים.
לא, בסדר, אני יכול גם, אתה יודע, קודם כל לא תמיד אני מסכים עם IMDb, ומצד שני, אני
כאילו... כל כך, אבל גם, אתה יודע, בואו, אני לא יודע, אתם נמוכים, יש לו איזה 4 משהו, 5 משהו כזה של, אל תיגע, אל תיגע עם הקל כזה.
אבל קיבלתי החלטה לראות את כל הסרטים של דייזי רידלי.
בהצלחה לך.
אני עומד בה.
כמו שאמרת, יש גמישות, ואנחנו מתאימים את עצמנו למצב.
בדיוק, נכון.
טוב, אני אגיד על מה אני ראיתי עם ככה.
איך ידעת שסיימתי? אמרתי, אוקיי, בסדר. ואיך על זה?
תראה, יש לי כוחות כאלה, אין לך סיבה עדיך.
כן.
טוב, צחי, סיימת?
כן.
אז אני ראיתי, סדרה ראשונה שראיתי, נקראת הראש. שמעת עליה?
הראש?
הראש.
The Head?
The Head.
לא.
כן.
לא שמעתי עליה.
זה סדרה חדשה בערוץ 12, קשת.
אוקיי.
יהודה לוי משחק בתפקיד ראש השבק. הראש, ולכן הראש.
אוקיי.
הראש שבק בתקופה שהארגון נתון למתקפת סייבר, ספק מבפנים שחושפת מקורות של ציינים ברצועת עזה.
וואלה.
כן, עכשיו סדרה שצולמה לפני השביעי באוקטובר.
מדהים.
הייתה אמורה לעלות בשבוע של אחרי השביעי לאוקטובר, מן הסתם לא עלתה, ואז דחו, ורצו לעלות אותה בינואר האחרון, ואז באותו יום היה בעזה איזה אירוע, מתוך חיילים, כמה לפני זה היה, אז עוד פעם, חיתו שזה לא עיתוי טוב, והיה בדיוק דיבורים על עסקאות, דחו שוב, והיא עלתה במקרה בשבוע שבו הראש פותר, או לפחות בין...
הודיעו על פתאום,
כן, כן, כן.
זימנו אותו לשיחת שימוע.
בדיוק. ואז היא עלתה בעיתוי, הכל טיימינג בחיים, בקיצור. כן. בקיצור, הסדרה דרך כלל נמכרה לנטפליקס, שמה המקורי דרך אגב, כמה סיפורים אפשר לעשות רק על מה ש... על ההקדמה.
על ההתכתבות עם המציאות.
כן, שמה המקורי של הסדרה היה האויב בתוכנו.
אוקיי.
שינו אותה לצוף להראש.
כן.
כן, תראה, יש דיסוננס די גדול בין המציאות שהסדרה מתארת ברצועת עזה לפני 7 באוקטובר, לבין מה שאנחנו יודעים בשטח, גם בשתי מישורים, גם לגבי מה שאנחנו יודעים בפועל שהיה המצב בעזה לפני השביעי באוקטובר.
ומה השבק ידע.
כי אתה יודע, בדיוק, בסדרה השבק יודע הכל, כל מי נוהג באיזה מכונית, באיזה סמטה וזה. בפועל, אתה יודע, יש דיבורים על כמה סיינים היו או לא היו לשבק בתוך הרצועה בערב השביעי לאוקטובר.
כן.
כן, אז זה דיסוננס אחד ושתיים, אתה רואה את עזה, אתה יודע, חיה ומתפקדת ואנשים וראש השבק אחרי החמאס, ואתה יודע שעזה לא נראית היום ככה, כאילו, בסדר, אתה יודע, הסדרה כאילו מתרחש ב-2021, אבל עדיין, כאילו, יש דיסוננס די גדול. יש צוות שחקנים מוכשר בסדרה, כאילו יהודה לוי, יעל קנה, אושרי כהן, מלי לוי, גיא אמיר, חלק מהצוות של הספור, תיק דיין, לונה מנסור וכולי. גם היוצרים מאוד מוכשרים, זה רון לשם, עמית כהן, אופיר לובל, שגם ביים, הוא גם לדעתי היה אחד מהאחראים, הוא עדיין, הוא אחראי גם לבלק ספייס. בקיצור, ההפקה עצמה מעוקצת, מקצועית, הסדרה אפקטיבית, אבל לא מה שלא ראינו קודם. אתה יודע, יש הרבה סדרות על כוחות הביטחון, שבק, פאודה. פאודה יותר מוצלחת. גם השוטרים וגם זה. תראה, גם עד אחר שודרו, לדעתי, רק 3 פרקים, אולי היום הרביעי או משהו כזה. אז כאילו, הסדרה צריך להיות אפקטיבית, מענה, אבל לא משהו מדהים. כאילו, אני אמשיך לעקוב, כן, אז קצת מוזרה, כאילו, להסתכל, אתה קצת מרגיש משהו מוזר שזה לא מתקדם במציאות האמיתית. פנטזיה גדולה מדי.
לאיזה ז'אנר היית מאפיין אותה? זאת אומרת, היא סדרת אקשן?
זה אקשן סלש מתח כזה, אתה יודע. יש גם קטעי אקשן,
אבל
גם...
פרוסיג'רל? כאילו...
כן, מהפאוד, הפאוד הזה גם אקשן מתח כזה, נכון?
נכון, כן.
אני חושב שזה סגנון דומה, כאילו, מבחינת ז'אנר. תראה, בפאוד יש יותר קטעי שטח, פה יש יותר קטעי מאחורי חיים בחמל. כן, החמל, ראש הבק, מפעיל מרחוק, את, אתה יודע, הרחפנים והשכוחות בשטח, ויוצרים את המתח באמצעות זה, אז...
הפקה יותר זולה, לצלם בתוך חדר יותר זול.
כן, לא, יש שם כדי אקשן, זה לא שלא, וסמטאות יעני עזה, אבל כן, מתח סביב זה.
צולם בקלנזווה, כנראה.
כן, סרט שראיתי, סרט שדיברנו עליו באותר מומד לסרט ביקורת, חסין כאב, נובקין. אוקיי, עלילה, נייתן, בגלומו של ג'ק וייד, שדיברנו עליו מיום מזמן, גם היה בחברה מושלמת, שדיברתי על זה, וגם בבנים כמובן, הוא סובל במצב גנטי שלא מאפשר לו להרגיש כאב, זה מצב אמיתי, שנקרא CIPA או CIP, שזה בעצם הקולטנים של כאב בגוף לא מתפקדים בגלל בעיה גנטית, ואז אתה לא יכול להרגיש כאב. אז הוא, יש לו את המחלה או את הקונדישן הזה, וחברה שלו לעבודה, שרי, שהוא גם במקרה יוצא איתה, גולמת על ידי בחורה בשם אמבר מיד סנדר, ששיחקה בטרף, שאתה יודע, כמו הטורף שהיה בהולו, דיברנו על זה.
כן, כן, כן.
של דן טרכטנברג.
נכון, נכון.
אז היא הייתה גיבורה שם, אז היא פה החברה שלו. היא נחטפת במהלך איזה שוד אלים בבנק, ואז הוא יוצא למרדף להציל אותה. זה העלילה. תראה, ג'ק וייד הוא מגלם פחות או אותו דמות תמיד, גם בבנים, גם אתה יודע, כזה הנבח, הנוירוטי, החמוד הזה, שהוא מצד שני נקלע לסיטואציה, וכן. יש פה חצי סרט, הוא סוג של קומדיה רומנטית חמודה כזאת, איך הם מכירים ויוצאים וזה, וחצי סרט זה סרט כזה אקשן מדמם מאוד יצירתי בזה שלו.
זה סרט גיבורי על.
הוא לא בדיוק גיבורי על.
יש לו כוח על.
יש לו סוג של כוח על, כן. יש גם, צוחקים גם על זה בסרט, אם הוא גיבור על או לא. אתה יודע, יש שם פרמיס שאתה יכול לעשות אותו המון המון דברים יצירתיים, והם עושים המון דברים יצירתיים. אתה יודע, באדם אין לו כאב, אתה יכול לעשות עם זה הרבה דברים. אז זה מתחיל, אתה יודע, הבניית העולם מאוד נחמדה, כאילו, מה המשמעויות של מישהו שיש לו חוסר יכולת להרגיש כאב. אז זה מתחיל, אתה יודע, שהוא בעצמו אומר שאסור לו לאכול אוכל מוצק, כי הוא יכול בטעות לנשוך את הלשון, והוא לא ידע והוא ידמם למוות, אז כן. כאילו...
לא, תקשיב, יודע, זה תסמודת קטלנית.
כן, אני, כן, אנשים לא חיים עד גיל 20 וקצת.
כן, כן.
כן.
ילדים, כשיש להם את זה, כאילו פשוט נכון, צריכים, כן, צריכים להיות עטופים בצבע גפן.
בדיוק, בדיוק, בבל בוי כזה.
אתה לא יכול לשחרר אותם לחופשי.
אתה רואה, הוא בבית, יש לו כדורי טניס לכל הפינות החדות, שלא בתור הוא תדקר ממשהו וזה, אז הבניית עולם נחמדה, ועושים דברים מאוד נחמדים, ואז שאני נהיה גם סרט אקשן, אז אתה יודע, הוא גם לא יכול להרגיש כאב אם יורים בו, או פוצים אותו, או מרביצים לו, זה, אז הם עושים סביב זה המון המון דברים מאוד נחמד. יש שם הומור לא רע, דמויות די מענות, כולל השחקן ג'ייקוב בטלון, שהוא היה הסיידקיק של ספיידרמן, נד, בספיידרמן הטרילוגיה האחרונה, אז פה הוא עושה, עוד בערך אותו הדמות של הסיידקיק של זו, קוראים לו רוסקו, הוא הסיידקיק שלו. הבן של ג'ק ניקולסון, ריי, משחק את הנבל, אז יש לך הבן של ג'ניס קווייד הוא הגיבור, הבן של ג'ק ניקולסון הוא הרע. תראה, עלילה עצמה די טיפשית, ומחוררת כמו גבינה שוויצרית, וההתנהגות של רוב הדמויות היא לא ממש מתנהלת לפי חוקי היגיון בריא, אבל היא בצורה מאוד מודעת לעצמה, כאילו היא לא טיפשית בצורה של מה הם עושים, אלא הם יודעים שהם באים to have fun. השורה התחתונה, הסרט הוא כיפי, הוא מענה, הרבה אלימות גרפית ומדממת. מי שאוהב את הז'אנר, כמו בבנים וג'ן וי שדיברתי על זרות, אז הוא ייהנה. אבל הוא לא מגיע לאותם רמות, אני חושב, כיף והנאה מסרטים יותר רציניים כמו ג'ון וויק עם הדמם שלו, או נובאדי, אם אתה זוכר, שהיה לפני כמה שנים.
כן, כי בג'ון וויק אין הומור בכלל, ופה...
נכון, אבל נגיד בנובאדי כן יש, ובקיק אס, שהוא גם סרט מדמים יש הומור.
נובאדי היה הומור מעט מאוד, מעט מאוד. פה זה, כאילו, הדמות עצמה היא חצי הומוריסטית.
נכון, כן, אבל...
אוקיי.
אתה יודע, סרטי אקשן הומוריסטים כאלה, כמו קיקס, או אפילו גם הפשיטה, למרות שגם הפשיטה הוא לא ממש הומוריסטי.
אוקיי.
הוא לא מגיע לרמות האלה. אבל הוא כן מענה וכיפי, ומי שרוצה, אתה יודע, רוצה להעביר שעתיים בסבבה והנאה, ואוהב את האלימות הגרפית, ייהנה מאוד.
כן. כן, אוקיי.
זה דרך חסין כאב.
מעניין, כי אני הייתי צריך להחליט אם אני רואה את קלינר או את נובוקיין, ואמרתי, אוקיי, אני אלך לראות את קלינר, ולנובוקיין אני אחכה לסטרימינג.
אז, כן. כן, תגיד, שמעת, פעם על הסדרה, אני בטוח שמעת, חתונה מהמבט ראשון.
אני חושב שרואים את זה פה בבית, או שיש איזה משהו אחר שרואים פה בבית.
כן, לא, כן. לא, ברוב כן. הבתים בארץ רואים את זה, כן.
לא, אבל יש פה, יש איזה שתי סדרות או שלוש סדרות שהם אותו
כן,
דבר.
כן, נכון, יש גם אהבה משהו, כן. יש גם איזה אהבה משהו, כן.
אז רואים פה, או אחד, כן. עוד שני,
אז
עוד
שלושה. חתונה מהמבט ראשון, שאני קראת גם חתונמי, בקיצור.
אוקיי, אז כן, כן, רואים את זה פה.
כן, כן, היא מאוד, כן. היא מאוד פופולרית, יש לה רייטינג מאוד גבוה, אנשים מאוד אוהבים. לא ראיתי לעולם אף פרק.
אוקיי.
שמעתי כמובן, וגם אצלנו בבית רואים את זה, כמו ברוב הבתים. אז בחתונמי, יש העונה, זה עונה 7 עכשיו משודרת, ובעונה 7 יש אחד הזוגות האהובים והמדוברים, זה בחורה שקוראים לה מינדי ארליך, שחוזרת בשאלה, ויוצאת עם בחור בשם אסף.
אוקיי.
אז אותה מינדי ארליך מחתונמי, יצאה בשאלה כבר לפני הרבה שנים, והיא גם תסריטאית. היא אחרי שיצאה בשאלה, התחילה ללמוד בסם שפיגל, למדת תסריטאות, וכתבה סרט, תסריט, והצליחה לקבל מימון מנטפליקס, היא הגישה לתחרות של שפיגל, ונטפליקס מימנו לה את הסרט, היא חברה לניר ברגמן, הבמאי הידוע,
okay.
והם עשו סרט ביחד, שנקרא פינק ליידי. האם שמעת עליו?
לא.
אפה. הסרט פינק ליידי הוא משווג בתור הסרט של מינדי מחתונמי, וזה עושה לו עוול לדעתי, כי הסרט בפני עצמו הוא סרט מאוד מאוד טוב שאתה מדבר עליו, והוא... Okay. ליטה עשה דאון, לראות, זאת היא בחתונמי, אני הולך לראות בגלל את הסרט, אבל לא, דווקא סרט ממש ממש טוב, והוא לא קשור לזה שהיא, אתה יודע, זה כן גרם למיכל לרצות לראות את זה, ובזכות זה גם אני ראיתי, אז זה טוב, אבל אני חושב שסרט עובד בזכות עצמו. הוא מבוסס בחופשיות על החוויות שלה מעולם החרדי, כי היא הייתה חרדית, והיא יצאה לפני שנים כבר מהעולם הזה, ניר ברגמן, כל מה שהוא נוגע בו פשוט זהב, אני כאילו מאוד אוהב את כל מה שהוא עושה, כנפיים שבורות כמובן, בטיפול, אלמותית, הנה אנחנו שדיברתי לפני כמה שנים עם, איך קוראים לו? מהחמישייה?
דוב נבון?
לא, תמשיך, לא רמי אויברגר, לא דוב נבון,
לא מנה שנוי?
לא מנה שנוי, ערבי.
אוקיי.
הרביעי,
אוקיי.
הוא לא קרן מור. תכף נזכר, הוא זכה גם בפרס הבימוי על הסרט הזה בפסטיבל טלין, דרך אגב, ניר ברגמן, אז אני מאוד אוהב את הסרטים של ניר ברגמן. העלילה בגדול, בתי, קיצור של בתיה, בגילומה של נור פיבק, ולייזר, בגילומו של אורי בלופרב, הם זוג נשוי, הורים לשלושה ילדים בקהילה חרדית בירושלים, שיחסים ביניהם נראים טובים ובריאים, ויום אחד היא מקבלת בדואר תמונות שבהם הוא נראה בסיטואציה אינטימית עם גבר אחר. ובעצם היא מבינה שהוא גיי, ושהוא בילה את מבלה את החיים בארון, והסרט הוא בעצם עוסק במשמעויות של הגילוי הזה. על זה הסרט.
יפה.
סרט קטן, מאוד אנושי, מלא ניואנסים, רגיש, נוגע ללב, מרגש, באמת, משחק מעולה, במיוחד של פיבק בתפקיד בתי. הם משחקים זוג שאתה רואה של ביניהם המון אהבה. כאילו הם הזוג חרדים בירושלים, המון אהבה, אבל הם נלצים עם איזו סיטואציה, שהם מנסים להתמודד איתה ביחד, מצב לא פשוט, בסביבה שהיא מאוד לא מכילה את המצב הזה. זה נותן הצצה לעולם החרדי, זה מאיר אותם בצבעים מאוד אנושיים, יפים, מלאי חמלה. אתה יודע, אני מאוד אהבתי את זה, אתה יודע, בטח עם האקלים הפוליטי שלנו וחרדים, ובעיות הגיור, וזה עושה ככה קצת, לי הרבה פעמים קצת אנטי לקהילה, ופתאום אתה רואה את הקהילה הזאת במבט אחר, שהוא באמת נגיע לאלה ואנושי ויפה וחמלתי, ובאמת מאוד, 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 מאוד מרגש. הסרט, אתה יודע, מגיע בין השאר בהשפעה על המערכת יחסים שלהם, המעורבות של שאר בני המשפחה, שמגלים את האירוע, פחד במה יגידו חברי הקהילה, התמודדות אישית של כל אחד מהדמויות, איך היא, אשתו מתמודד עם זה, איך הוא מתמודד עם זה, מדבר קצת על מיניות בעולם החרדי, דרך מי האישה שלא מרגישה נחשקת כי בעלה הוא גיי, ויש איזה קונטרה של אחותה שמתחתנת טרייה ובעלה כל מיני חושק בה וזה הצד השני, וגם הניסיונות שלו לרפא את המחלה שקרתה לו, של הומוסקסואליות ומה הוא עושה ואיך הוא מתייעד ואיך אשתו גם עוזרת לו, כאילו מאוד, מאוד יפה. זהו, סרט מאוד מומלץ. היה, אני חושב שהוא יצא כבר, הוא יצא, הוא ממש יוצא בימים אלה, היה יום הקולנוע הישראלי.
נו, עוד אחד, כן.
סקרות אחד מאלה שקוראים כמה פעמים בשנה, 10 שקלים, בעקבות זה ראינו, זה היה בדיוק, זה היה סוג של טרום בחורה כזה ביום הקולנוע הישראלי, אני חושב שעכשיו זה כבר משודר בצורה...
איך הוא נקרא?
פינק ליידי.
אוקיי.
פינק ליידי.
יש רק עניין אחד, אני לא מת על המושגים כמו מיניות בעולם החרדי. לא יודע, יש כמה, 2 מיליון חרדים בערך?
כן.
זה קצת בעייתי, כאילו, מה אומר לך המושג מיניות בעולם החילוני? אין כזה דבר. אז אני חושב שגם בתוך 2 מיליון איש, אין דבר כזה מיניות. אני חושב. אתה יודע, יש ויש. אוכלוסייה מגוונת. לנו הם נראים כולם סינים. אנחנו לא יודעים להבדיל ביניהם.
נכון.
אז בסדר, כולם לא שמחורים, אבל להגיד שיש דבר כזה מיניות בעולם החרדי, אתה יודע,
טוב, זה קצת ראייה... כן,
אנחנו מגיעים לספארי, אז כל ה...
זה פקשלים כבר, אבל כן. אבל אתה, אני אומר, הקהילה שנתפסת כקהילה מאוד מאוד סגורה, מאוד מופנמת ומאוד צנועה, שמאוד, אתה יודע, גם לא מדברת על מיניות, לא מראה מיניות. בעולם החילוני, המיניות נמצאת בכל מקום, בפרסומות, ביחסים, בהתנהגות, בברים, בבילויים.
כן.
בעולם החרדי זה מאוד מאוד מוצנע, ומה שמאוד לא רואים ומאוד לא נחשפים אליו. אז פה יש לך מן הצצה, אני אומר, לאיך אולי הדיבור על והחוויה, בעולם שאתה פחות רואה אותו, ואיך זה נתפס בין החברה שמסביב, ואיך הם מדברים על זה אולי, איך הם חווים את זה, מה המשמעות שלהם ללכת למקווה, כאילו כל מיני דברים שאתה לא...
נכון, אבל זה בטח שונה בין... בשכונות שונות באלעד, ובבית שמש, ובבני ברק, וב...
אז מינדי אומרת שהעלילה מאוד לפי החוויה שלה בתור חרדית, ומבוסס על החיים שלה, למרות שהיא אמרה שבעלה לא היה גיי, אבל כן, מבוסס על החיים של כל שאר הדברים.
אתה יודע, אני פשוט חושב שאנחנו לא מכירים את... אתה ואני לא מתחככים בכלל עם אוכלוסייה חרדית, ולכן
בגלל זה הצצה שסרטים כאלה מאוד מעניינת.
בדיוק.
כמו עוד סדרות, אתה יודע, שבאבניקים וכל מיני כאלה.
אבל אם כן היינו מתארים שם, אז היית מבין ש...
טובים, אחרי ואחרי, נכון.
אז היית מבין שאתה יודע, הם בדיוק כמונו.
או, ברור.
אותו דבר. ויש כאלה, ויש כאלה, נראה לי. לא משנה. אוקיי, זהו?
כן, זהו. זה ההמלצה האחרונה.
אז בואו נעבור למיני סדרה, התבגרות, או באנגלית, adolescence. למה בחרנו מיני סדרה?
שאלה טובה. אני חשבתי, כאילו, דיברנו על זה, אחד, לא היה סרט שיצא לאחרונה, בשבועיים האחרונים, שהרגשנו שהוא שווה דיפ דייב.
בדרך כלל אנחנו רואים סרטים, או ממליצים על סדרים שהם סוג, לא אגיד בלוקבאסטרים, אבל שמייצרים איזשהו עניין.
יצרים בעד, או שיצאו לאחרונה.
ושרוצים לראות אותם. שהם...
כן, וממש לא יכולים, לא היה אף סרט שיצא, ש... למעט אולי פינק לדי בדיעבד, כן, כן. זה ביום רביעי, אבל נובוקין שחשבנו, יצא אפילו יותר מלפני שבועיים, בדרך כלל כן. לא עושים סרטים שהם יותר משבועיים אחורה, אז לא יצא אף סרט, זה אחד, וגם במקרה יצא בדיוק בתקופה הזאת התבגרות, שעליה יש המון המון באז, והמון דיבור,
מדברים על זה הרבה,
והיא מאוד נגישה גם לכולם, כי זה בנטפליקס, אז אמרנו, טוב, זו הזדמנות לעשות משהו, וזה גם מיני סדרה, זה לא איזה סדרה, כן. זה, אז אמרנו,
אז אנחנו נעשה את זה בסגנון הרגיל, נדבר בהתחלה קצת מה חשבנו על זה, ואחר כך ניתן ספוילרים, כך שמי שרוצה לראות, ואנחנו ממליצים, יכול לדלג על הקטע עם הספוילרים, אנחנו לא
נספיילר
בהתחלה. זה לא יפגע, ואפשר בכמה דקות הראשונות לשמוע מה אנחנו חושבים עליה, ולראות האם אנחנו ממליצים או לא. אז על מה הסדרה? הסדרה היא בת 4 פרקים של 50 עד 60 דקות כל פרק. ג'יימי מילר, נער בן 13, מואשם ברצח של בת כיתתו, ובמהלך המיני סדרה, המשפחה שלו, הפסיכולוגית שלו, הבעלה שאחראי על החקירה, כולם מנסים לענות על אותה השאלה, מה קרה שם. אז זאת מיני סדרה בנטפליקס, אבל, כמו שאני אומר תמיד, נטפליקס, הסדרות שלהם די דפוקות, ואין שם סדרות טובות. אז מה קרה? איך זה יכול להיות שלנטפליקס יש סדרה טובה? כי זה נטפליקס בריטניה, וזה לא נטפליקס באמת. אז אפשר להירגע.
לא, לא, זה נטפליקס.
כן, זה לא...
הסדרה היא בריטית, זה מיני סדרה בריטית, אבל זה נטפליקס.
בדיוק, ולכן היא טובה.
אין נטפליקס בריטניה.
כן.
דרך אגב, בזמן לא הייתה סדרה ש... אתה יודע, בזמן כל כך קצר, הפכה להיות הדבר הכי מדובר שיש, עם מעל 70 מיליון צפיות בשבוע.
זה לא יאמר. זה כאילו תוך 48 שעות, כולם התחילו לדבר עליה.
כן.
הבמאי הוא פיליפ ברטיני. היוצרים הם סטיבן גרם, הוא בעצם היוצר העיקרי, בעקבות כמה מקרי רצח שהראו בבריטניה, אז הוא אמר, אני חייב לעשות על זה סדרה.
הוא גם משחק שם.
ואז הוא לקח את ג'ק תורן יחד איתו, ושניהם בעצם כתבו את התסריט. אז השחקנים, את ג'ימי משחק אוין קופר, ילד בן 13, שזה ה...
הוא חשוב ב-15 כבר.
כן, שזה התפקיד הראשון שלו אי פעם במשחק. האבא של ג'ימי, אדי, משוחק על ידי סטיבן גרם. סטיבן גרם הוא שחקן מאוד מאוד מוכר.
כן, דיברת עליו גם בדיוק בפרק שלנו.
אני רק עכשיו דיברתי עליו ב-A Thousand Blows, והוא שיחק, אני באמת לקחתי עשירית מהמשחקים שהוא שיחק, אז הוא שיחק בוונום ובליץ. זה רק הסרטים האחרונים, A Thousand Blows, סדרה, כמו שאמרתי, Young Woman in the Sea, שדיברתי עליה פה, עם דייזי רידלי. Bodies, Boiling Point, שתכף אני אזכיר את זה עוד פעם, Peaky Blinders, גם על הסדרה הזאת דיברנו, Greyhound, סדרה, סרט מצוין עם טום הנקס, The Irishman, סדרה של, סרט של נטפליקס, שגם כן עם, עלה המון והצליח. בקיצור, שחקן מאוד מאוד מפורסם, ועכשיו, אתה יודע, הוא גם היוצר, קריסטין טרמרקו היא אשתו, ואיריין דוהריטי היא הפסיכולוגית של, של ג'ימי, ואיריין דוהריטי אגב גם שיחקה ב-1000 Blows. אורן, מה חשבת על הסדרה?
טוב.
אני, סליחה, רק רציתי להגיד שאחת הסיבות שאנחנו מדברים עליה זה כי, כמו שאמרת, הפכה להיות סדרת חובה, כולם מדברים עליה, ברמה כזאת שאריה סנה כתב לנו שאנחנו חייבים לדבר עליה. אז הנה, אם אריה סנה כותב,
חייבים,
וזה שיחת היום, וכולם מדברים עליה, אוקיי.
מה שלא הזכרת, ואני חושב שזה לא ספוילר, זה שכל פרק הוא one shot.
כן, אוקיי. זה השארתי לך.
כן, אוקיי. one shot של שעה, כל פרק מתרחש במקום אחר, ומאיר את העלילה מזווית שונה, זה אפשר גם להגיד, נכון? בעצם יש לנו, בכל העלילה יש 4 קאטים, בין 4 הפרקים, או 3 קאטים, סליחה, בין 4 הפרקים, פחות או יותר.
רגע, מה זה one shot?
מה זה?
מה זה one shot?
וone shot זה בעצם צילום שמדליקים את המצלמה בתחילת השוט ובתחילת הפרק, והמצלמה נכבט בסוף הפרק, במשך שעה שלמה מצלמים ברצף, וכל ההתרחשויות קורות בזמן אמת בשעה הזאת, זה מטורף, כי הסדרה הזאת היא, חוץ מזה שאני מדבר על ההישג של הצילום, סליחה, של המשחק והבימוי והעלילה, היא הישג טכני מטורף, מדהים, הone shot הזה הוא, הוא זה, היו סרטים של one shot, אבל הרבה מהם הם
איזה סרטים של one shot?
1917 נגיד, הכי ידע
כן, ידידים,
אבל לא היה כמעט one shot, כי הרבה היה עסוק מתפירות דיגיטליות בחלק מהמקומות שהone shot לא היה.
אפשר זה? לראות מתי באמת יש קאט.
נכון.
יש קאט.
היה את החבל של איצ'קוק, אני חושב שהוא אחד הכי מפורסמים, אוקיי. משנות ה-50.
ראית את הסרט? כבר. לא. אני לא ראיתי אותו.
אני חושב שראיתי לפני הרבה מאוד שנים.
האם ראית סרט שהוא one shot?
על אמת? יש סצנות one shot. יש מה שאתה דיברת על לא מזמן עם הצרפתים שם,
אתינה,
13 דקות, אתינה,
12 דקות. כן. ו-1917, כמובן, יש כמה סצנות שהן one shot, הסצנה שהם יוצאים מהשוחות ורצים ויש פיצוצים, סצנה one shot מאוד, מאוד איקונית. סרט של סם מנדז, 1919. בירדמן של עם מייקל קיטון.
שזה גם כמו 1917, כמעט one shot, אבל כן.
אז הנה סרט שהוא one shot אמיתי.
על אמת, סדרה.
סרט.
מיני סדרה.
סרט? לא, Boiling Point.
אמרת עוד סרט. שזה גם של...
סרט, Boiling Point, עם... אני יכול להיות שהוא לקח את זה משם, סטיבן גרם.
אבל פה מה ש...
אגב, אני דיברתי על הסרט הזה.
כן. מה שיפה ב... בטכניקה צילום פה, איך הם עשו את זה? א', כל האינטרנט מפוצעת בקטעים של צילומים ואיך עשו וכו'. אז כל פרק הם התאמנו עליו שבועיים, עשו ממש חזרות במשך שבועיים ברצף, ובשבוע השלישי הם עשו שבוע שלם של שני טייקים ביום, טייק בבוקר וטייק בערב, שצילמו אותם, בסוף בחרו את הטייק הכי טוב מכל ה-14 whatever טייקים. אז נגיד, הפרק הראשון הם לקחו את הטייק השני, הטייק השני, הטייק הכי מוצלח, ואותו לקחו.
עשו אותו 10 פעמים, ובסוף לקחו את הטייק השני.
כן, והפרק היה אחד שקחו טייק 18 או משהו כזה, שהיה אפילו יותר משתי טייקים ביום.
אז אני ראיתי ראיון עם הבלש, והוא מספר שהם עשו איזה 13 טייקים על הפרק השני.
כן.
כל פרק הוא 50 דקות. ובדקה 45 הוא רודף שם אחרי אחד הנערים שקוראים לו ריין, ולנער הגיבור קוראים ג'יימי. אז הוא רודף אחרי ריין והוא צועק, ג'יימי, ג'יימי! ואז הוא עוצר ואומר, אוי, לא, צריכים לעשות, אחרי 45 דקות שהכל הלך חלק, הם היו צריכים את הכל להתחיל
בהתחלה. אז יש המון המון סיפורים וסרטונים על הטכניקות שהשתמשו בהם, וזה מאוד מאוד מרשים, כי המצלמה לפעמים נעה בכל מיני מקומות דרך החלום, ועולה במדרגות, והם פשוט העבירו אותה מיד ליד במדרגות בשביל לעלות, והם הולכים ומחברים אותה תוך כדי לרחפן, ואז היא עולה באוויר ונוחת במקום אחר ויוצאת מהרחפן, והכל נראה לך מאוד חלק וטבעי, ואתה לא, הכל היה בצילום אחד, עם תורה, ועולה פתאום על מכונית, ונוסעת עם המכונית, וכדי, אז זה דבר אחד, ודבר שני, הם פיתחו ממש טכניקות בשביל זה, בשביל איך לחבר מצלמה ולהוציא, ועל גימבל מיוחד ששומר לא ירעד וכולי. השחקנים עצמם, בהרבה מהצנות, הם היו ניצבים אפילו שהם הולכים להיות, אז הם נטמעו בתור התלמידים בתיכון, שעוד רגע הם יהיו השחקנים שמופיעים. אז זה באמת, זה הישג טכני, סופר מרשים ויפה, ובאמת מדהים. אז בואו נחזור שנייה לדבר על העלילה קצת. הז'אנר של הסרט, אתה אומר, הוא קצת על הז'אנר שאנחנו לא באמת מכירים את הילדים שלנו, כמו בלק ספייס או אופוריה, הסדרה, שגם נקרא אחרי נטפליקס. אז ויש בה, גם, אני חושב שגם הסיפור, גם המשחק הם עוצמתיים, הם נוגעים ללב, היא מתחילה בבוקס בבטן, אתה יודע, זה בעצם אחד מהפחדים הגדולים שיש להורה, שקורה משהו לאל שלו, וזה מתחיל בזה, הסדרה מתחילה בזה שבאים לעצור את הילד שנאשם, כמו שאמרת, וזה ממש מאוד מטלטל ומפחיד. יש לנו חברה שהיא שופטת, שופטת נוער בבאר שבע, והיא תמיד אמרה שהיא נחשפת המון מקרים של נערים שפושים, ואתה יודע, בתור שופטת נוער, והיא אומרת שזה ממש, יש לה פחד גדול מה זה אם זה יקרה לילד שלי, ואם הילד שלי יכול לקרות לו כזה דבר, וזה כאילו, זה מכניס את הדעת, אתה זוכר שאמרתי, שלמדתי פסיכולוגיה, כמה חשבתי אם יש לי תופעות שאני קורא עליהן, אז אתה בתור נחשף כל יום, אתה יודע, זה משפיע עליך, שאתה נחשף לנערים שפושים, אתה אומר, רגע, אם גם לילד שלי יכול לקרות כזה דבר, וזה בדיוק על זה הסדרה, וזה מטלטל, זה אוכר שלווה, התצוגת משחק נהדרת של כל הדמויות, במיוחד של אורן קופר שהזכרת, שנותן תצוגת משחק מטורפת.
אתה יודע מי הוא הזכיר לי? את ג'יימי בל, בבילי אליוט.
כן.
זה היה התפקיד הראשון שלו כבילי אליוט, כאילו הוא היה בן 14.
כן.
והוא שיחק מדהים, וזה מה שהזכיר לי איך, אתה יודע, הנער כזה שלא ראית אותו, וואו, איזה תצוגת משחק.
עוד נשמע עליו מה שנקרא.
תראה, ג'יימי בל לא שמענו עליו יותר מדי מאז. נכון, הוא שיחק פה ושם, וזהו, לא...
כן, מעניין. התסריט לדעתי מדויק, אמין ברוב הזמן, אתה מדבר על ספוילרים קצת אולי איפה מקומות שלו, אבל הוא מאוד מדויק ואמין ברוב הזמן, הוא מצליח, אני חושב בזמן יחסית קצר, כי כל הסדרה היא פחות מארבע שעות, לסרטט פורטרטים אנושיים מורכבים, מנוגדים, לגעת בשאלות עמוקות, הוא מתעסק הרבה בשאלה של מה אנחנו באמת יודעים על הילדים שלנו, שסגורים כל היום מול המסכים בחדר, והאם אתה יודע, אלה שמתפרץ בגיל ההתבגרות על ההורים, האם זה אומר עליו משהו, האם זה חריג, אני חושב אתה יודע, זה לא סדרה בסגנון של אודנית, כאילו של פתרון תעלומה וכו', זה יותר סדרה שמתעסקת עם כל המסביב, בגדול, המלצה גדולה, סדרה שאני חושב שכולם אומרים, אתה יודע, גומרים עליה את ההלל, ואומרים שזה חובת צפייה, ואני מסכים, זה סדרה שמאוד ממליץ לצפות, ואני ראיתי את השלושה פרקים הראשונים ברצף, ואת הרביעי ראיתי את זה כ... לא זוכר אם זה היה למחרת, או באותו יום אחרי כמה שעות, אבל כמעט בבינג', וגם כל מי שהמלצתי לו, אנשים הלכו וראו את זה בבינג', היא תופסת אותך, ואתה מאוד רוצה לראות את הסדרה, אז זהו, סדרה, אני חושב שהיא באמת, כמו, הישג טכני מרשים, הישג של משחק ובימוי, ובאמת מאוד מומלצת.
כן, אני רק אמשיך את המשפט שאמרת, זה לא על מי עשה, זה למה עשה.
כן.
בדרך כלל זה לא who has done it, אלא why has done it.
Why, וכן.
כן, ואני חושב שהסדרה היא יותר מנושא אחד. זאת אומרת, יש הרבה נושאים, ותכף נדבר עליהם, וזה לא רק על האם הילד שלך יכול לעשות את זה, זה יותר מורכב.
נכון.
זה ארבעה פרקים שהם שונים אחד מהשני. זאת אומרת, הפרק הראשון זה יום אחרי, והפרק השני, אני חושב, זה 13 יום אחרי, 7 חודשים אחרי, ושנה אחרי, או שנה משהו בקצת, כזה 13 כן. חודשים אחרי. נכון. זאת אומרת, יש פרקי זמן, וכל פרק לוקח נושא אחד או שניים ונוגע בו, וכמו שאמרנו, השחקן הראשי, או האבא, זה לא השחקן הראשי, אמר, אני רוצה לדבר על מה גורם לחברה שלנו להתנהג ככה, או מה גורם לנערים לדקור בנות כיתתם, ואני חושב, הוא תופס יותר מנושא אחד. אני חוזר ואומר על ההבדל בין טלוויזיה בריטית וטלוויזיה אמריקאית, אני חושב שההבדל...
המבטא.
יותר מזה, העובדה שהשחקנים הם לא יפים. אני חושב שאנחנו אומרים את זה שוב ושוב, הם פשוט שחקנים טובים, נקודה, והם נותנים אמינות מאוד מאוד חזקה למשחק. אני חושב שהרבה תגובות שקראתי או ששמעתי, זה אנשים אמרו שהיא סדרה קשה מאוד לצפייה, ושהם יצאו מאוד, זה השאיר אותם בתחושה של כבדות. ואני מוכרח להגיד שאני לא יצאתי מזה, אני חושב שזה קצת נבואה שמגשימה את עצמת, אתה קורא על סדרה שהיא כל כך כבדה וזה, אז היא... אז ככה אתה יוצא. לא, אני חושב שזה לא מחויב המציאות בכלל, לא הזדעזעתי, וזה לא היה לי מאוד קשה לצפייה, היא כן מעוררת הרבה מאוד שיח, וישבנו היום בארוחת צהריים, בעבודה, ודיברנו עליה, לכל אחד היה את הזווית שלו,
אני דרך אגב כמעט ולא קראתי עליה לפני זה, כאילו, לא ידעתי שהיא נחשבת כבדה,
אני לא תכננתי לראות אותה, ואז התחלתי לקרוא ביקורות, ולאט לאט פתאום, אתה פתאום מגלה את הפיצוץ הזה,
לי קרה הפוך, אני קודם ראיתי דווקא, אני שמח, אני אוהב לראות לפני שאני קורא.
כן, אני חושב שהיא סדרה מאוד טובה, היא בעיקר מעורר הרבה מאוד שיח של הורים, ולכן מוצדק לראות אותה. אני חושב שבשביל שנוכל לדבר עליה קצת יותר, בוא נעבור לספוילרים וככה לא ניסה. אנחנו ממליצים כבר.
כן.
אוקיי, אז בוא נעבור לספוילרים. רציתי להמשיך לדבר על על הוואן שוט, שזה א', קצת מבאס אותי, כי דיברנו על זה היום, כמו שאמרתי, בארוחת צהריים, בעבודה, ואז עובר איזה מישהו ושומע שאנחנו אומרים, ואז הוא אומר, זה הסדרה של הוואן שוט, וככה פתאום מכירים את הסדרה, זאת הסדרה של הוואן שוט, ואת יודע, אני לא בטוח שרוב האנשים בכלל היו קולטים שזה וואן שוט, זה לא גימיק, ותכף
זה בדיוק שעשת, האם זה גימיק?
לא, אני לא חושב, נגיד על זה איזה משהו, קודם כל, אני מסכים איתך, זה הישג טכני מדהים, כי הם היו יכולים לקחת רק שני טייקים ביום. כי זה כמו שאתה לוקח מין לוח כזה, ואתה מעמיד את כל האובייקטים במקום, ואתה מכין אותם, ואז אתה מתחיל את המהלך, ובשעת הצילום הכל זז ונופל ומצ'תקמק.
הקובי אדומינו באמצע לא היית במקום.
בדיוק, ואז אתה אומר, אוקיי, נעשה את זה מחדש. אז אתה צריך להעמיד שוב את הכל במקום, ולוקח להם זמן להכניס, להתחיל מחדש את כל הצילום, אז הם היו יכולים לעשות רק שני טייקים כאלה ביום, כי אתה צריך להכין את הזוויות מצלמה, ואת התאורה הנכונה, ואת הפעילות ברקע.
והתקנים, והתלבושות.
וזה היה מדהים. אני, כאילו, מעבר לזה, שאתה אומר, הקטע הזה של המצלמה נלקחת אל הלד רחפן, ופתאום רואה את כל העירה מלמעלה, ואז היא יורדת, ויש את ההמשך של האבא שהולך לנקודה של, שמניחים את הזרים, אבל מה שאני קלטתי, דברים יותר מעניין, בסוף הפרק הראשון, יש שיחה של הבלש עם הבן שלו באוטו, ומדברים על מה הם ילכו לאכול, וזה, ואז המצלמה יוצאת, הם מסיימים את השיחה, המצלמה יוצאת מתוך המכונית, ובתזמון מושלם, אחת הדמויות הנערה, הולכת משמאל לימין, ואני רק מדמיין שהם מדברים, ושמישהו מסמן לה, עכשיו תתחילי ללכת. וככה המצלמה יוצאת, ובדיוק היא נכנסת לפריים, והמצלמה מלווה אותה שהיא הולכת, והיא מגיעה לרמזור, והרמזור הופך להיות ירוק. אז כאילו התזמון הזה של, של כל מה שקורה ברקע.
זה יותר מזה, שאתה רוצה, א', שמעבר בין לוקיישנים, אז יש בפרק הראשון שהם עוברים מהבית של המעצר, עוברים להתחלת משטרה. עכשיו, אתה לא יכול לזה קאט ולעבור במשטרה. אתה צריך להגיע לשם.
המצלמה נכנסת
איתם. אז זה נכנסת לו ונוסע איתם באוטו להתחלת משטרה, שהיא קרובה לזה, אבל אתה יודע, אז הם חייבים את זה. עכשיו, כשאתה מגיע, אז זה המעבר בין לוקיישנים. עכשיו, בתוך התחלת משטרה, הם עוברים מחדר לחדר הרבה פעמים. כל פעם שאתה צריך לעבור מחדר לחדר, שם, אין קאט מצד אחד. מצד שני, מה זה? שלחת מצלמה שסובב לבד לחדר, אתה לא יכול, זה יהיה משעמם מדי. אז חייב שיהיה צדקה. אז תמיד יש איזה דמות שבדיוק עובר, והוא עוקב אחרי הדמות של הבלש, הוא הולך לחדר, ואז הוא נפגע, ואז הוא נשאר בחדר כשהבלש יוצא. ואז מישהו אחר צריך שנייה לצאת מהחדר, אז יעקב אחריו, שהוא הולך לחדר אחר, וההתרחשות עוברת לחדר אחר. אז צריך כל מה הצדקה. למה המצלמה נמצאת איפה שהיא נמצאת בכל רגע נתון, בלי קאטים שרירותיים, וזה מחייב כל מיני דלוליינות הסריטאית בשביל זה, שהיא מאוד מעניינת. וזה גרם לי בהתחלה, נורא התרכזתי בוואן שוט.
באמת?
זה כן, זה קצת הפריע לי להתרכז בעניין, כי כל מיני חשבתי על הוואן שוט הרבה מאוד, לקח לי איזה פרק וחצי, להשתחרר מזה ושזה יהיה לי טבעי כבר, ולהתרכז רק בעלילה.
אז תראה, יש באמת את האלמנטים הטכניים של, נגיד, בפרק הרביעי, יש קטע שלם שהם נוסעים בוואן.
נכון.
ואז יש ריג שלם של ברזלים שמחוברים מבחוץ, והמצלמה יושבת מחוץ לוואן ומצלמת אותה מבחוץ. ואז הם מגיעים, והם נכנסים לסוג של הום סנטר כזה, והוא קונה פח צבע, ואז הוא הולך וזורק את הצבע על האוטו, ורואים את הוואן, ולא רואים את הריג.
כן, צריכים לפרק את הריג בזמן שהם בתוך ההום סנטר.
אתה מבין? אז כאילו,
הולך לוואן.
אז זה האלמנטים הטכניים, אבל יש את האלמנטים של המשחק. והתלמידה מדברת עם המנהלת או עם אחת המורות, ובמהלך השיחה, השיחה הסוערת, ואז התלמידה בוכה בנקודה, ויורדת לדמעה בנקודה הנכונה. עכשיו, אם הטייק לא מצליח, אז עושים עוד אחד. אבל פה אי אפשר, כי אם זה לא...
כל השעה מחדש.
אם היא לא מוזילה דמעה, מזילה דמעה ברגע הנכון, אתה צריך לצלם את הכל מחדש. זה, כן. באלמנט הזה הוא מאוד יפה, אבל אני חושב שזה בכלל לא גימיקי.
אוקיי, זהו, זה בדיוק הנקודה. מה זה תורם לעלילה?
ברעיון שראיתי עם הפסיכולוגית, עם איריין דוהרתי, ראינו אותה ואת
אוון קופר,
הם מדברים ביחד, והם אומרים, השיא של הפרק הוא 5 דקות לקראת הסוף, יש שם איזה פיצוץ בחדר, והיא אומרת, אם היינו מצלמים את זה ב10 טייקים, אז כל פעם להיכנס לתוך זה, זה היה מאוד קשה, המשחק היה נפגע. אבל פה הם בעצמן, השחקנים, נכנסו יותר ויותר ויותר, עכשיו, למרות שזה הטייק הסירי, עדיין
כמו
המשחק...
כמו בהצגה, בדיוק כמו בהצגה.
בדיוק, והיא אמרה שזה אפשר להם לשחק יותר מציאותי את הסצנות האלה, חוץ מזה של, אתה יודע, כשזה טייק אחד בסצנה של המעצר בית, אז זה מאוד קלסטרופובי ומאוד מלחיץ, אז
בדיוק, הטייק אחד גורם... בדיוק, אני חושב שלנו כצופים, גורם זה תורם ליצירת המתח. בבית עם הקלסטרופובה, וגם עם הפסיכולוגית, שזה מסתובב סביבם כל הזמן, ואתה רואה את ההתרחשות, ואתה כאילו קלו איתם בחדר, ואתה יודע שזה לא ייגמר פתאום ויעבור למקום אחר, אז זה תורם ליצירת המתח הזה ולהרגשה.
אז גם מתח, גם לחץ, אבל גם אמינות. אני חושב שזה שזה לא נקטע באמצע, גם אם זה קאט כזה של החלפת זווית, נקודת מבט, העובדה שכל הזמן נקודת המבט היא לא קבועה, אלא היא אחת, אתה מרגיש שאתה נקודת המבט, אתה היית יכול להיות שם בחדר ולהסתובב סביבם. וזה אם המצלמה קופצת מהתבוננות מימין והתבוננות משמאל, זה לא יכול להיות אתה, כי לא קפצת פתאום.
כן.
אבל אם אתה המצלמה, אז אתה שם.
כן, מצד שני, אתה חושב שאם היו סרט הזה לא כוואן שוט, הוא היה פחות טוב? הסרט הזה פחות טוב?
כן, לגמרי, כן? לגמרי. חד משמעית. אני חושב שזה היה פוגע גם במשחק וגם בתחושה שזה היה מעביר לצופה. חד משמעית. טוב, אז זה על הוואן שוט שכולם מדברים עליו, אבל הוא בהחלט עומד בפני עצמו, גם בלי הגימיק הזה, וזה קצת מפריע לי שיופי, עכשיו מכירים את המיני סדרה הזאת כהמיני סדרה של הוואן שוט. בסדר, אוקיי, בוא נשים את זה בצד. אז חוץ מזה, כמו שאמרנו, זה 4 פרקים, הפרק הראשון זה המעצר, יום אחרי.
מעצר, הטלטלה שהמשפחה עוברת בעקבות זה.
אחר כך בית הספר 3 ימים אחרי, ג'יימי והפסיכולוגית שלו
7 חודשים
אחרי, והמשפחה 13 חודשים אחרי. ואני חושב שניסיתי לכתוב לעצמי על מה הסרט, על מה הסדרה, אז כן, אז יש שם קטעים בבית ספר על כך ש...
אפשר לפרק את זה כמו שאמרת לפרקים, לדבר בכל פרק מה...
אז הפרק בבית ספר זה על הפער הבינדורי, על זה שהאדם, הבן של החוקר, באיזשהו שלב אומר לו, אתה לא יודע לקרוא את האימוג'ים, ומסתבר שיש, קודם כל יש אימוג'ים לאימוג'ים, אני לא ידעתי שללבבות בצבעים שונים יש משמעות שונה, ויש כל מיני אימוג'ים עם משמעות שאנחנו מבינים אותה, ויש מושג כזה שנקרא אינסל.
שלא הכרתי גם, והלכתי לקרוא אחרי זה, ומסתבר שזה תופעה ידועה, ברוכה בארצות הברית.
יש מושג כזה ויש תופעה כזאת.
גברים שהם מתנזרים ממין, לא מבחירה.
הם לא מתנזרים, אלא הם לא מצליחים.
מנוזרים.
כן, הם לא יצליחו לעולם עם נשים, וזה סוג של עלבון. זה לא שהם לא יצליחו,
אלא אומרים להם שהם כאלה שלא יצליחו לעולם, ויש להם איזה פייק ניוז כזה שאומר ש80% מהנשים הולכות רק עם 20% מהגברים, ואתה מאלה שלא יצליחו.
אז זה כאילו על הפער הבינדורי, בין השאר, על האם הפער הדורי היום, בגלל הרשתות החברתיות, בגלל תוכנות המסרים המיידיים, האם הוא גדול יותר מפער הדורי שהיה לפני 50 שנה, שההורים שלי לא הבינו את השפה שאני מדבר בה, לא יודע, שאמרתי אחלה, ולא יודע, כל מיני מילים כאלה, שההורים שלי לא דיברו ככה. זה שאלה, אני לא יודע לענות עליה, אבל בגדול זה אחת האמירות. אני חושב שהאמירה השנייה אולי של הפרק הרביעי, זה איפה אנחנו כהורים, ומה המשמעות שלנו כהורים, האם היינו יכולים לעשות משהו אחר, והאם זה יכול לקרות לכל אחד. ואני חושב שהסדרה לא נותנת לזה תשובה חד משמעית, כי גם בפרק הזה הוא אומר לאשתו, כן, נכון, אנחנו גידלנו את ג'יימי, אבל גם גידלנו את הבת שלנו, כי היא לא רוצה אף אחד. והבן של החוקר, אדם, הוא גם כן מנודה חברתית.
ולא מפתחים כל כך את הנקודה הזאת, הם רואים שהוא מנודה חברתית בפרק 2.
כולם יורדים עליו, עושים לו רעשים של חזיר.
כשאבא שלו נכנס.
הוא לא מצליח עם בנות, אין לו חברות, אבא שלו עובד נורא קשה, ולא רואה אותו בכלל, לא מכיר אותו, לא איתו בבית, אין להם זמן איכות, אבל הוא לא הופך להיות רוצח. אז כאילו יש... איפה ההורים אשמים, ואיפה הילד אשם, והסדרה לא נותנת לזה תשובה, היא רק אומרת, שים לב, זה יכול לקרות לכל אחד.
כן, אז בפרק 4 הזה שדיברת, אז באמת, אני חושב שמדבר באמת גם על איסורי המצפון של ההורים, על מה לא עשינו נכון, ואיך זה יצא שגידלנו מפלצת, ואם היינו מספיק קשובים ומעורבים כהורים בחיי ילד, ומה האחריות שלנו בעצם למעשים שלו, אז כן, זה נוגע בזה, ובפרק 2 שהזכרת, אני חושב שבאמת, הנקודה הזאת של החוקר והבן שלו מאוד, מאוד, מאוד בולטה, ודיבר גם קצת על בריונות רשת ושיימינג, שמאוד קיימים היום, ואנחנו אולי פחות חשופים אליהם, וזה גם אחד הפחדים של ההורים, מה שעושים
זה גם הפרק השני וגם הפרק השלישי, ואני חושב הפרק השלישי מדבר על הציפיות של החברה מהגברים.
כן, אבל עוד דבר בפרק השני, זה גם על מערכת החינוך קצת, ועל הגבולות שהיא שמה, כי רואים שם את הבית ספר, שהילדים קצת לא מושמעים, והמערכת החינוך לא באמת שמה להם גבולות, והם קצת עושים מה שהם רוצים, וקשה נורא להשתלט עליהם בבית ספר, וזה כאילו...
אני חושב זה היה מבט מאוד אמין על איך נראה בית הספר היום, אני חושב שדיברתי על זה בסרט חדר מורים, ואמרתי שהסרט הזה היה יכול להיות דובר עברית, למרות שחדר מורים היה סרט בגרמנית. ופה... אתה רואה איך מורה אחד, המורה להיסטוריה, מרים ידיים. הוא משאיר להם סרט ויוצא מהכיתה. ואז כשהבלש בא אליו ושואל אותו, אומר, אבל הילד הזה לומד אצלך בכיתה, ואז הוא אומר לו, תגיד, מה אתה רוצה ממני? אני לא מצליח להשתלט עליהם בכלל, אני לא מכיר אותם, אני לא יודע על מי אתה מדבר. כן. והוא המורה, והוא אומר לו, אבל אתה המורה שלו. הוא מסתכל עליו, אז מה? אני לא מכיר אותו. אז זה סוג אחד של מורה שירים ידיים, והסוג השני של המורה, שהוא לא מפסיק לצוק עליהם, הוא כל הזמן צורח עליהם, וכולם הוא משליט טרור בכיתה שלו, ואני חושב שזה תצוגה מאוד אמינה של מה קורה בתיכון. המורים בכלל לא מכירים, והם לא מצליחים להשתלט על כיתות כאלה.
אם נחזור עכשיו לחלוקה של הפרקים, אז בפרק הראשון יש, כאילו דיברנו קצת על האשמה של ההורים, אז בפרק הראשון יש קצת רמיזה או נגיעה בקטע קצת לאופי האלים אולי של האבא יש, או האלים את הילד הזה, האם האבא פעם התעצבן, האם זה אומר כן, הוא פעם הרביץ איזה סככה ופירק אותה.
גם בפרק השלישי.
כן, וזה כאילו פתאום יש פה, אתה יודע, שאלה האם האופי של האבא תרם באמת לאלימות של הבן, וכמובן לא דיברנו על ספוילר גדול, שבסוף הפרק הראשון מבינים שהוא עשה את זה, כאילו, זה לא ברור, וגם זה היה לגמרי, קצת לא עד הסוף ברור, כאילו רואים אותו מרחוק במצלמה, ספק מרביץ, לא ברור אם הוא דוקר אותו או מרביץ לה, וכאילו, לי עדיין היה ספק האם זה באמת הוא, כאילו גם אחרי הפרק הראשון, שזה היה נכורה ברור, ראית שאבא קולט ומתפרק שם מהבנה שזה הוא בעצם, זה עדיין היה לי איזה ספק, למרות שאתה רואה את זה במצלמה שהוא עושה מה שאתה לא מאמין, ועדיין אחרי כל זה, פרק 3 הוא פרק מטלטל.
כן. כאילו פרק
באמת,
הוא הפרק הטוב ביותר.
הוא הפרק של הזה, יש שם משחק מטלטל באמת של הילד.
ושל הפסיכולוגית.
ושל הפסיכולוגית, אתה שואל את עצמך, אתה יודע, הילד, אתה רואה את הדינמיקה שהוא מתחיל כילד, מפוחד, כאילו אמרת, עשה פיפי במכנסיים בפרק הראשון, נתנו, לא יודע, נזכרנו את זה, שהשוטרים באו הביתה, ואמרת, הילד הזה, התמים, באמת, לא יודע, המלאך הזה יכול להיות, שזה לא נשמע סביר, בטוח, יגלו שזה טעות, ואבא שואל אותו ברגע של אינטימי, שהם אחד על אחד, אני איתך לא משנה מה התשובה, תגיד לי אם היה משהו, ואני אומר, לא, הוא לא היה כלום, ואתה מאמין לו. ועד שאתה מגלה בסוף הפרק הראשון, שגם אבא מגלה ופורץ ומתפרק שם, שאומרים שהילד עשה את זה, ופרק 3 זה הפרק שבאמת המטלטל, שחושף שלילד יש התפרצויות כאלה, ופה הייתה שאלה של אמינות, האם, אתה יודע, הילד התפרץ, והוא התפרץ בצורה שאתה פתאום אומר, אתה תוך כדי שאתה עשית בפרק, אמרת, בוא נע, כנראה שהוא עשה את זה באמת, כאילו, אם כאילו, עברת את המטמורפוזה הזה כצופה, של המלאך הזה הוא לא כזה תמים. ואני שואל את עצמי, כאילו, האם ההתפרצויות האלה של הילד זה מה שההורים לא ראו אף פעם? זה לא הקרב פעם בבית, או שזה קרה ואמרו אותה, וגידי לי את בגרות, עזבו אותי, כאילו, אז הילד מתפרץ, ואם זה קרה, אז למה הם לא טיפלו בזה? וכאילו, זה שאלה, וגם הפסיכולוגים מדבר איתו על מה זה גבריות, ומודל הגבריות, ומה זה גבריות רעילה, וכאילו, זה משהו...
אני חושב שעל זה, זה מה שסטיבן גרם רצה להגיד. זאת אומרת, הוא רצה להעלות את הנקודה, מה החברה דורשת מהגברים, והיא דורשת מהם להיות חזקים ואסרטיביים
ולא פריירים
ולא להיכנע לתכתיבים של אנשים. ויש שם איזה סצנה שלמה של למה הוא הציע לה לצאת איתו.
כן.
ולמה היא סרבה לו, כי מבחינה חברתית היא לא הייתה יכולה להגיד לו שהיא מוכנה לצאת איתו. והוא...
הוא תפס לה בנקודה שהיא חלשה בשביל להציע לה, כי הוא לא הרגיש מספיק ביטחון, ועדיין אמרה לו, מה פתאום?
וזה העומס של הציפיות החברתיות. זאת אומרת, זה כאילו לא אשמתו של ג'יימי.
החברה.
זה החברה, הציפיות החברתיות גרמו לו לעשות. ולמה היא ענתה לו בכזאת הרסיות? למה היא... כי זה הכל היה חשוף לעיני כל, והיא לא הייתה יכולה לענות יפה לאינסל.
כן. ששלחה לו יום קודם את הגלולה האדומה, שהוא לא במטריקס, הוא לא מה אתה מדבר.
וזה הכל בגלל מה היו אומרים אחרים. מה החברה הייתה אומרת על זה.
נכון, נכון.
זה מאוד קשה. אני חושב שאתה מסתכל ואתה אומר, וואלה, הילדים האלה יכולים להיות עם מאוד מאוד אכזר. אני חושב שזה לא השתנה. אני חושב שאתה יודע, אם אני זוכר את ימי הבית ספר היסודי והתיכון שלי, כאילו... ילדים זה היה מחזר, גם אז היינו אכזרים, גם בלי רשתות חברתיות, היה נידוי והיה חרמות.
מתח.
כן, דיברנו על זה כבר פעם, אני זוכר.
יצאתי לחץ חברתי, אתה יודע, בדרך כלל מדברים נורא על הקטע, אנחנו יותר חשופים להשפעות של התבודדות, דיכאון, התאבדויות, של ילדים שמחווים נידוי וזה, פחות לזה שהם נהיים אלימים, למרות שכנראה, אתה יודע, זה מופסס למקרים אמיתיים בבריטניה, וכנראה שזה משהו שגם קורה, למרות שהוא פחות נפוץ אולי, פחות מדובר.
אני באמת חושב שהסדרה עשויה מעולה, אתה יודע, מדברים על show don't tell, למשל אתה מגלה שזה הביקור החמישי שלה.
כן.
זה לא נאמר, זה, 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 זה כאילו...
אין סאבטייטל ביקור חמש.
בדיוק,
כן.
בדיוק, וזה מאוד יפה, ודיברת על ההתפרצות שלו. עכשיו, היא באה לשם, ואתה לא מבין מה היא עושה שם, וזה לא מוסבר עד הסוף, אבל יש איזושהי נקודה שבה היא אומרת, אוקיי, הרעיון נגמר. וזה לא הנקודה שהוא מתפרץ. זה לא כשהוא מתפרץ, היא מבינה, אז יש לו את היכולת לעשות, כאילו לבצע את הרצח. זה לא מה שהיא באה לברר. ולכן זאת לא הנקודה שבה היא מסיימת את הרעיון. היא מסיימת את הרעיון כשהיא מבינה שהוא מבין. זה מה שהיא באה לברר. לא מעניין אותה אם הוא עשה את זה או לא עשה את זה. היא רוצה להבין את שהוא יודע מה זה המוות, והוא יודע מה המשמעות של המעשה, והוא מבין את המשמעות של האחריות שלו ושל מה שזה אומר, וברגע שהיא מבינה שהוא מבין, מבחינתה בזה זה נגמר, והקטע הקורע לב, שבבת אחת הוא הופך להיות ילד. הוא אומר לה, מה זה לא יכול, כאילו, תגידי לי שאת...
לא תגידי להם...
לא, תגידי לי שאת אוהבת אותי.
כן, נכון, נכון.
ואתה רוצה שהיא תגיד לו, אתה רוצה שהיא תגיד לו, כאילו מה אכפת לך להגיד לו, זה הרי לא, זה לא ישנה לך כלום, אבל הוא יצא עם, והיא לא אומרת לו.
לא אומרת לו.
היא לא אומרת לו, זה לא התפקיד שלה. היא לא בשביל זה היא באה. היא לא שם בשביל לספק לו את מה שהוא צריך, וזה קטע מאוד חזק, מאוד מרגש.
כן.
והוא דופק בחוץ על החלונות. שמע, זה פרק ממש ממש מעולה.
ממש. ההתפרצות שלו גם... גם היא באמת אמינה, אתה מבין איך הוא, כמו שאמרת גם מקודם, על מה שהוא אמר, על הוואן שוט שגורם לה להיכנס לדמות, איך הוא לאט לאט באמת הופך מהילד הקטן והקנוע וזה, לזה שפתאום הוא מתעצבן, ופתאום הוא מאיים עליה פיזית, ואז הוא גם אומר לה, כאילו, לא מאיים, אני ארביץ לך, אלא כאילו, אתה נעמד בפוזה מאיימת מולה, ואתה רואה שהיא מפוחדת באמת, והיא מפוחדת, והוא אומר לה, מה, אני מפחד מילד בן 13? אתה אומר, איזה מין בהמה הילד הזה, איך הוא מתנהג, איך הוא אומר לה את זה? וזה קטע גם שהוא עשה לה משהו מניפולציה, שהוא אומר לה משהו, והיא מקשיבה, את עכשיו מקשיבה, חושב שאני איך להגיד לך מה שאת רוצה, לא, כאילו, אתה אומר, איזה מין התנהגות כאילו מניפולטיבית.
אגב, הוא סופר אינטליגנט.
כן.
סופר אינטליגנט, הוא מהר מאוד מבין מה היא באה לעשות שם, מה היא באה לעשות, והוא אומר, את פה בשביל להבין,
אם אני
מבין שאת מבינה, כאילו כזה יש כן. איזה, כן, מאוד אינטליגנטי.
כן, ומאוד עוצמתי, מאוד עוצמתי הזה, וגם אנחנו כצופים מבינים באמת, אתה יודע, שלא הכל מה שנראה על פני השטח בהתחלה, זה באמת מה שעובר בנפשו.
כן. טוב, מפתיע, נטפליקס, נטפליקס בריטניה, סדרה מעולה.
כן, אבל אני רוצה לשאול שני דברים, דרך אגב. אחד, האם, אתה יודע, דיברנו על זה שהסדרה נוגעת בזה, אבל האם יכול להיות באמת שאתה כהורה, הורה שהוא אחראי ומעורה בחייל שלך, עד כדי כך עיוור ולא יודע מה עובר על הילד ולא באמת מכיר אותו.
בטח, האם זה... מה זאת אומרת?
כאילו, אתה יודע, זה מה שאתה מנסה להגיד, זה כאילו, הסדרה מנסה להגיד לך שזה יכול להיות, אבל אני שואל, באמת,
בטח.
אתה שואל עצמך כל החיים את זה. האם יכול להיות שהילד שלי עובר משהו כל כך חמור ואני בכלל לא מודע אליו? זה כאילו...
אין לי ספק בכלל. גם ההורה שמאוד רוצה להיות מעורב ושחוזר ושואל את הילד, איך היה לך בגן ואיך היה לך בית ספר ואיך היה לך... בתיכון זה כבר מאוד קשה, אתה יודע. כן. הם עולים למעלה, מסתגרים בחדר ו...
אתה רוצה להאמין שזה לא יכול להגיע למצב כזה.
כן, ושיש לו חברים והוא יוצא והכל... אתה לא באמת יודע מה עובר עליו, וזה מאוד מאוד קשה לפצח את זה.
ומתסכל.
מאוד קשה. כן. זה קצת חוסר אונים, אבל אני חושב שכל מי שהורה לילדים ולילדים בגיל ההתבגרות מכיר את התופעה הזאת, זה עבודה מאוד 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 קשה לפצח את, את הדבר הזה.
כן, אני כל הזמן רוצה להאמין, אתה יודע, שאנחנו יודעים מה קורה, אבל אתה יודע, כנראה שכולם רוצים להאמין ולא כולם יודעים.
כן.
ועוד שאלה אחרונה, האם אתה חושב באמת שכדאי לראות את הסדרות בבינג' או שדווקא יש יותר משמעות לראות, לתת לכל פרק לשקוע קצת?
הדבר השני. אני חושב שצריך לתת לכל פרק לשקוע ולחשוב עליו ולהכיל אותו, כי יש הרבה מסרים שעוברים, אני חושב שצריך לתת לו.
אבל אם כן מותחת, לי היה רצון לראות פרק אחרי פרק.
אנחנו ראינו שניים ושניים, כי אז זה סוג של סרט, שעתיים. שלוש שעות נראה לי קצת יותר מדי, אבל ראינו שניים ולמחרת ראינו עוד שניים. כן, וזה היה טוב. אני חושב שזה מעורר הרבה שיח.
כן, אין ספק.
מצוין, זה היה אדולסנס, התבגרות
נטפליקס
בנטפליקס ומומלץ. אוקיי, בעוד שבועיים מה אנחנו רואים? תיק שחור.
כן, בלק בוקס קוראים לזה, נכון? משהו כזה? או בלק, לא, בלק בג.
תיק שחור של קייט בלנשט
של סודברג.
נכון, קייט בלנשט ומייקל פסבנדר.
כן.
אוקיי, מצוין. את הפרק הזה אני ערכתי. אם יש לכם המלצות או ביקורות, אנחנו מקשיבים לכם. אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com או לכתוב לנו בפייסבוק. ואם אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציות השונות, בזה סיימנו היום. נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.